שבת דף קוף מבית, מתחילים בעזרת השם, דף קוף ממלף עמוד בית, תחילת פרק 21, פרק נוטל אדם את בנו. ילד קטן משתתח על הרצפה, פורץ בבכי, וההורים עובדי עצות, איך מרגיעים את הילד? נותנים לו איזה ממתק, מביאים לו איזה משחק, מנסים להראות לו משהו מעניין, שום דבר לא מסייח לו את הדעת, הוא רוצה שירימו אותו. שבת. האבא רוצה להרים את הילד. בסדר, אבל יש לו ביד מוקצה, יש לו אבן. האם מותר לאבא להרים את הילד כשיש לילד אבן ביד? בפועל זה נחשב שהאבא מרים את האבן. בכל זאת אומרת המשנה, נוטל אדם את בנו והאבן בידו. בידו של הבן. ומדובר פה כמובן לא ברשות הרבים, ברשות היחיד, בחצר, שכל הבעיה פה זה רק משום מוקצה. איך זה מותר? אז הגמרא מוקימה שמדובר כאן כשהבן יש לו געגועים על אביו. הוא לא נרגע, הוא בוכה, ולא מצליחים להרגיע אותו. רק הדרך היחידה להרים אותו, והוא לא מוכן להשליך את האבן, מותר להרים אותו אפילו עם האבן. חכמים לא אסרו את המוקצה במקרה כזה שיכול להביא את הילד לידי חולי, בגוף, בנפש, אם הוא יבכה ממש ולא יצליחו להרגיע אותו. וכן, הלכה שנייה, מותר לטלטל סל, כלכלה, והאבן בתוכה. אפילו שהאבן זה מוקצה, מותר לטלטל את הכלכלה, הגמרא מוקימה שיש כאן הרבה פירות גם בתוך הסל. דין שלישי, ומטלטלים תרומה טמאה, שיש לה הגדרה של מוקצה. אתה לא יכול לאכול את זה, גם כהן לא יכול לאכול את זה. רק לשריפה אפשר להשתמש עם התרומה הטמאה. אז יש לה הגדרה של מוקצה. מותר לטלטל אותה עם התרומה הטהורה. שתרומה הטהורה, כהן כן יכול לאכול עם הוא טהור. או ועם החולין, אם בכלי אחד מותר לטלטל תרומה טהורה ותרומה טמאה, או חולין ותרומה טמאה. רבי יהודה אומר, הלכה נוספת. אף מעלין את המדומה. הכוונה מדומה, הכוונה מעורבב. מה מעורבב? מעורבב פה פרי אחד של תרומה, לדוגמה, ב-60 פירות של חולין. מה תעשה עם כל הפירות של החולין? הם כולם מספק, הופכים להיות ספק תרומה. אז אם יש לך פחות מ-100, אז אומרים שהכל ספק תרומה. אבל אם יש לך 101, זאת אומרת 100 חולין ונפל פה פרי אחד של תרומה, אז הדין הוא שאפשר להוציא אחד מתוך המאה ואחד, ואנחנו תולים שכנראה זה התרומה, ואז כל המאה יש להם דין של חולין. כי מדין תורה הולכים אחרי הרוב, ואם כן, התרומה בטלה. מדרבנן תקנו שיקחו אחד ממאה ואחד, וזה יחשב כאילו התרומה, ואז מתקן את כל הפירות. אומר רבי יהודה, מותר לעשות את זה אפילו בשבת. איך מותר? אתה הרי מתקן את הפירות, אתה הופך אותם לחולין, שיהיה מותר לאכול אותם אפילו לאחד שהוא לא כהן. התשובה היא, הגמרא מקימה, שרבי יהודה סובר שהתרומה נחשבת כאילו כבר הפרישו אותה. זה שהיא נמצאת בתוך התערובת, היא בפני עצמה. היא לא נחשבת מעורבבת עם התערובת, לכן זה שאתה מוציא אותו, זה סתם דבר טכני, זה לא נחשב תיקון של הפירות של המדומה. הגמרא מביאה כאן שני דינים של רבה, ומיד מפרשת אותם. אמר רבה, אדם שהוציא, פה אנחנו מדברים מרשות לרשות, למשל מרשות היחיד לרשות הרבים, שפה כבר מדברים על דברים שהם אסורים מהתורה. תינוק חי וכיס תלוי בצווארו, חייב משום הוצאת הכיס, ואם הוא מוציא תינוק מת וכיס תלוי בצווארו, תלוי לו בצווארו, פטור לגמרי. עכשיו הגמרא מסבירה אחד אחד. הדין הראשון, אדם שמוציא תינוק חי וכיס תלוי לו בצווארו, אז על התינוק הוא פטור, זה ש... הוציא את התינוק מרשות לרשות בשבת, וחייב רק משום כיס, שואלת הגמרא, ולחייב נמי משום תינוק, הרי הוא מטלטל אותו מרשות לרשות, עונה הגמרא, רבה כרבי נתן סבירה לי, מה סובר רבי נתן? דאמר, חי נושא את עצמו, אפילו שזה תינוק, שהוא גוררים אותו ברצפה, גוררים אותו, והוא לא יכול ללכת ממש, מגדירים אותו לפי רבי נתן, חי נושא את עצמו, לכן על זה שטלטלו את התינוק מרשות לרשות פטורים, על מה היו חייבים? על הכיס שבצווארו. שואלת הגמרא גם על הכיס שיהיו פטורים, ולבטל כיס לגבי תינוק, מלותנן כתוב משנה שכשמפנים חולה לדוגמה, לוקחים אותו באלונקה, במיטה. הוא חי, אז מיטה ישנה אומרת ככה, אדם מוציא את החי מרשות היחיד לרשות הרבים במיטה, אז לא רק זה שהוא פטור על זה שהוא הוציא אדם חי מרשות לרשות בשבת, כי הרי החי נושא את עצמו, אלא פטור אף על המיטה. למה? אומרת המשנה שהמיטה תפלה לו, אין לה חשיבות בפני עצמה, ולכן הוא יהיה פטור גם על זה שהוא הוציא את המיטה לרשות הרבים. אז אם כן, גם כשהתינוק יש לו על הצוואר תיק, אז אפילו על התיק שיהיו פטורים, כי הרי התיק לכאורה הוא תפל לתינוק, עונה הגמרא יש הבדל. מיטה לגבי חי מבט לילי, כי האדם החי צריך את המיטה בשביל לשכב עליה. אבל כיס לגבי תינוק לא מבט לילי, זה לא מתבטא לגבי התינוק הכיס הזה. למה? כי התינוק לא כל כך צריך את הכיס, ולכן הכיס הזה נחשב בפני עצמו, וזה שהוציאו את התינוק יהיו פטורים, אבל זה שהוציאו את הכיס על זה יהיו חייבים. עכשיו הדין השני של רבה, אדם שמוציא תינוק מת וכיס תלוי לו בצווארו, הוא יהיה פטור אפילו על הכיס. שואלת הגמרא קודם כל ולחייב משום תינוק, למה אנחנו פותרים אחד שמוציא אדם חי מרשות לרשות? כי החי נושא את עצמו, אבל מת לא נושא את עצמו, אז למה לא חייבים על התינוק? מתרצת הגמרא רבה כרבי שמעון סביר עלי. הוא סבר כמו דעתו של רבי שמעון, דאמר, כל מלאכה שאין צריך לגופה. זאת אומרת, אני הייתי מעדיף שלא יהיה פה בכלל מת באוהל. אני לא רוצה שיהיה פה טומאה. ועכשיו כשיש פה מת, אני מפנה את המת. כדי שלא יהיה טומאה בחדר או כדי לקבור אותו. אז זאת אומרת, זה לא שאני צריך את עצם ההוצאה. אני מצידי הייתי מעדיף שאני לא יזדקק להוציא את המת. זה לא נחשב מלאכה לפי דעתו של רבי שמעון. פטור עליה. וגם על הכיס הוא יהיה פטור. מכיוון המפרשים מסבירים שהסיבה היא, כי זה נחשב כמו הבגדים של התינוק, זה נחשב כמו התכריכים שלו, ולכן הוא יהיה פטור על זה. שואלת הגמרא על עצם היסוד שרבה מניח כאן. כשאני לוקח תינוק חי, מוציא אותו מרשות לרשות, אני אהיה חייב על זה שיש לתינוק כיס בצווארו? אני לא נושא את הכיס, התינוק נושא את הכיס, אני נושא את התינוק כשהתינוק נושא כיס. מה, אם אני סוחב מישהו, שהמישהו הזה סוחב משהו, זה נחשב שאני סוחב את המשהו הזה? קושיה מהמשנה, הגמרא בהתחלה הבינה שכשכתוב במשנה שאדם מותר לו לקחת את בנו והאבן בידו, זה הכוונה, מכיוון שזה לא נחשב שהוא נושא בכלל את האבן, זה נחשב שהוא רק נושא את הבן. תנן, נוטל אדם את בנו והאבן בידו. עונה הגמרא, תראה, כשאני נושא תינוק או ילד, אני למעשה נושא גם את מה שהילד הזה נושא. ולכן אומר רבה, אדם שמוציא תינוק חי וכיס תלוי לו בצווארו, הוא יהיה חייב על הכיס, כי זה נחשב שאתה נושא את הכיס. למה בכל זאת במשנה התירו בחצר, לא ברשות הרבים, בחצר, להרים ילד למרות שיש לו אבן ביד? אמרי דבי רבי ינאי, כי במשנה מדובר במקרה שיש פה חשש חולי, בתינוק שיש לו געגועים על אביו, הוא לא יכול לפרד ממנו, ואם אבא לא ירים אותו, יכול להיות שהתינוק הזה יגיע, אחרי אדם כותב לחשש חולי. ובאחרוני זמננו כתוב שאפילו אם הוא בוכה מאוד חזק ולא מצליחים להרגיע אותו, אי אפשר לדעת אולי זה יכול בסוף לגרור השלכה של איזה חולי בגוף או בנפש. האם רואים שהתינוק ממש בוכה ולא מצליחים להרגיע אותו עם שום דבר אחר? ממתקים, משחקים, מה שרק מנסים להציע לו, שום דבר לא מרגיע אותו, אז מותר להרים אותו. שואלת הגמרא היא, הכי, אם כל מה שהתירו לטלטל תינוק והאבן בידו זה בגלל שיש לו געגועים על אביו, מה יריע אבן? למה רק אם התינוק מחזיק אבן, אתה מתיר לאבא שלו להרים אותו עם האבן? אפילו דין ארנמי, מחזיק איזה מטבע, מחזיק איזה משחק יקר. גם זה תתיר לאבא להרים אותו, למרות שהמשחק הזה מוקצה. הלמה אמר רבא, לא שנו שמותר לטול את האבן, את הילד והאבן בידו, אלא כשיש לו אבן, אבל אם יש לו דינר אסור. מה ההבדל בין אבן לבין דינר? לגמרא יש הבדל. ההבדל הוא באבא. אבן, היא נפלה לה. אם האבן טיפול מהיד של התינוק, אבא ישמח, מה הוא צריך את האבן הזו? אבל, אז לכן לא עתי אבו על העיתוי, אבא לא אבו להרים את זה ולהיקשל בטלטול מוקצה. לעומת זאת דינר, אם התינוק מחזיק דינר, אם הדינר ייפול, אבא ירוץ לתפוס את זה אולי. חוששים שם האבא יבוא לטלטל את המוקצה הזה. לכן, מכיוון שהיא נפיל, עתי אבו על העיתוי, אם המטבע ייפול מידו של התינוק, האבא יבוא לקחת את זה, ואז הוא יבוא חלילה לטלטול מוקצה. לכן אסור לו להרים את הבן כשיש לו את המטבע ביד. היסוד שהניח כאן רבה הוא יסוד נכון, שכשאני מרים ילד, כל מה שהילד הזה נושא זה נחשב שאני גם כן הרמתי. תניא כבתי דרבה, באמת יש ברייתא שככה מחזקת את הדברים. המוציא מרשות אחת לרשות אחרת, בגדים, כליו, מקופלים ומונחים על כתפו. זה כדרך מסעוי, זה לא כדרך לבוש. אם הוא מוציא את זה כשהוא לבוש בבגדים, ודאי שהוא לא יחייב משהו מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל כשהוא נושא את זה על כתפו בתור מסע, בוודאי שזה חיוב. וכן, הוא לוקח סנדליו, את הסנדלים, וטבעותיו, הוא לוקח את זה בידו, הוא לא נד את הטבעת באצבע או את הסנדלים, הוא לא נועל אותם ברגל, אלא הוא פשוט לוקח אותם בידיו. חייב, כי הוא נושא מסע מרשות לרשות בשבת, אחד מה-39 המלאכות שחייבים עליהם. ואם היה מלובש בהן, פטור, כי הבגדים האלה זה דרך מלבוש. המוציא אדם, וחסם אותו על הכתפיים ומוציא אותו, וכליו עליו, שהוא לבוש בהם, וסנדליו ברגליו, נעל את הסנדלים, טבעותיו בידיו, פטור. אבל ואילו הוציאם כמות שהם, זאת אומרת, הבן אדם סוחב על הכתף בגדים מקופלים כדרך מסעוי, אז גם זה שנושא אותו יהיה חייב. למה? כי כשאני נושא מישהו, אני נושא גם את מה שהוא נושא. וזה נחשב שאני הוצאתי את מה שהוא נושא, לכן יהיה חייב. למדנו במשנה הדין השני, שאדם יכול לקחת כלכלה, סל, והאבן בתוכה, שואלת הגמרא איך? והמי, גם הסל נהיה מוקצה. יש דין של בסיס, מה זה בסיס? אם לפני שבת כבר, הניחו בכוונה מוקצה על סל, על שולחן, על כיסא, על איזשהו כלי. הניחו מוקצה, בכוונה תחילה שזה יישאר שם, אותו כלי הופך גם להיות מוקצה, בסיס לדבר העשו. אז כאן, כשיש אבן בתוך הסל, מן הסתם זה כבר היה מלפני שבת בתוך הסל, אז הסל כולו הפך להיות מוקצה כמו האבן. אז והמי, למה מוטל טלטל את הסל? תהווה היא כלכלה, בסיס לדבר האסור, לאבן. ולא רק שיהיה אסור לטלטל את הסל בגלל האבן שיש בו, אלא אסור לטלטל את הסל, כי הסל עצמו הפך להיות מוקצה בתור בסיס לדבר האסור. אמר רבא בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, אני אגיד לך, אין פה, זה לא שיש פה רק אבן בסל, אלא איך בכלכלה מלאה בפירות עסקינן, הסל מלא בפירות. ומכיוון שיכול לטלטל, עכשיו יש דין חשוב ביותר לגבי בסיס. כשיש לי סל, ויש בפנים אבן, אם יש רק אבן, אז הסל הופך גם להיות מוקצה, כמובן, אם לפני שבת האבן הייתה בתוך הסל, והבן אדם מניח את זה לדעת שזה יישאר שם, וזה האבן שלו, וזה הסל שלו, אז בוודאי, הסל הפך להיות בסיס לדבר האסור לאבן. אבל אם יש כאן גם אבן וגם פירות, מי גובר? מי קובע האם הסל הזה הוא בסיס לדבר האסור, בסיס לדבר המותר? מי שיותר חשוב. אם יש כאן הרבה פירות ואבן אחת, אז בוודאי שזה בסיס לדבר המותר, והאבן לא הופכת את הסל לבסיס לדבר האסור. שואלת הגמרא, גם אם באמת עיקר הסל הזה עשוי בשביל הפירות, למה אתה חייב לטלטל את האבן? יש לי משך רעיון פשוט. ולשדיני לפרי, שפוך את הפירות בערימה, לא, אל תפזר את זה, שאז אתה תצטרך לעשות מאמר, לאסוף את הפירות, לא. זה בערימה, ככה מקובץ את כל הפירות, ישפוך אותה מהסל בעדינות, ונשדה לאבן, את האבן אל תיקח, תשאיר אותה על הרצפה, וננקטינו בידיים, תיקח את הפירות, תחזיר אותם בחזרה לתוך הסל, ותלטל את הסל עם פירות, בלי אבן, שמה אתה צריך לקחת מוקצה? מתרץ את הגמרא, אם באמת אפשר לעשות את זה, צריך לעשות את זה, גם להלכה כך צריך לעשות אם אפשר. אבל כאן מדובר במקרה שאי אפשר, כדי רבי אילאי אמר רב שאומר במאמר הבא, בהלכה הבאה בגמרא, הוא אומר שם שמדובר בפירות המתענפים. פירות שמאוד מאוד בשלים כבר, אם אתה תשפוך אותם על הרצפה, הם רכים, הם נהרסים. הם יכולים ממש להרכיב, להיות מתענפים. ולכן אין לי אפשרות לשפוך את הפירות על הרצפה, כי זה יקלקל את הפירות. החנם, אם מדובר פה בפירות המתענפים, אני לא יכול לשפוך את כל התחולה של הסל. הייתי שמח לעשות את זה, הייתי צריך לעשות את זה אם הייתי יכול, אבל אני לא יכול, אם אני שופך את התחולה של הסל, אני הורס את הפירות, לכן מתירים לאדם להרים את הסל, למרות שיש בפנים אבן, כי העיקר כאן זה הפירות וזה בסיס לדבר היתר, והאבן בטלה פה. שואלת הגמרא, אז אם את הפירות אתה לא יכול לשפוך ולנערינו נעורי, תהיה חכם, תהיה מקצועי, ותדאג איכשהו להוציא רק את האבן מתוך הסל, תנער את זה באיזושהי זווית שהאבן תיפול. עונה הגמרא, אמר רב חייא בר אשי, אמר בשם רבא, הכה בכלכלה פחותה עסקינן. דובר פה שיש חור בסל, והאבן סותמת את החור, דאבן גופה נעשה דופן לכלכלה. אתה לא יכול לשים פירות בכלכלה בלי האבן, כי האבן היא זאת שצומת את החור. אם תוריד את האבן, כל הפירות שפרו החוצה. והמשנה ברורה נוקט שמדובר פה שהאבן קשורה, מחוברת חזק לחור שבסל, והיא לא יכולה ליפול, אז היא בטלה לסל, היא הפכה להיות חלק מהסל. יש אחרים שאומרים, בתוספות לכאורה נראה ככה, שאפילו אם זה לא לגמרי מהודק, בכל זאת, מכיוון שזה שומר שהפירות לא יפלו החוצה, אז לא הצריכו את האדם לנער, להוציא את האבן מתוך הסל. דין נוסף שלמדנו במשנה, מטלטלין תרומת מאה, או עם התאורה או עם החולין. בעצם תרומת מאה זה מוקצה, זה כמו אבן, אבל מכיוון שמטלטלים בשביל התרומה התאורה, שהיא טובה לכהנים תאורים, אז אפשר גם לטלטל את התרומה התמאה. וכן, כמו שמטלטלים את החולין, אפשר כבר לטלטל גם את התרומה התמאה. אמר רב חיסדא, לא שנו, אלא שהתאורה נמצאת בכלי למטה. והתמאה, היא זאת נמצאת למעלה. אתה לא יכול להוציא את הפירות התאורים, כי הפירות התמאים נמצאים מלמעלה. אבל איך הפירות התמאים לא מתאמים את הפירות שלמטה? יכולים להיות כמה אפשרויות. או שהפירות שלמטה מעולם לא נשפח עליהם שום משקה, הם לא מוכשרים לקבל תומה. או יכול להיות שהפירות שלמעלה, תרומה תמאה, נתמאה והפכה כבר להיות דרגת תומה כזאת של שלישי לתומה, שתרומה בשלישי לתומה לא יכול לתאמה פירות אחרים. בכל מקרה, הפירות שלמטה לא מקבלים תומה מהפירות שלמעלה, אבל אתה לא יכול את הפירות שלמטה להוציא בלי להוציא את הפירות שלמעלה שהם מוקצים. לכן התירו לטלטל את הסל, בגלל שהפירות למטה הם מותרים, הם ראויים, אז גם את הפירות שלמעלה, שהם מוקצים, מותר גם כן לטלטל. אבל אם התאורה למעלה והתמאה למטה, אז מה הבעיה? בשביל מה אתה צריך לטלטל את הפירות שהם מוקצה של תרומה תמאה? תוציא את הפירות של התרומה התאורה החוצה. שקילה לתאורה ושביקלה לתמאה, תשאיר את הפירות התמאים בתוך הסל, אל תיקח את הסל. שואלת הגמרא, וכי תאורה למטה נמי, גם אם הפירות שנמצאים, הפירות של התרומה התאורה נמצאים למטה, גם כן, אתה לא יכול להוציא אותם, תשפוך את כל מה שיש בתוך הסל על הקרקע, גם כן פה בצורה שכולם יישארו מכונסים כל הפירות, ותוציא את הפירות התאורים, ותשאיר בחוץ, אל תטלטל את הפירות התמאים שהם מוקצים. לשדינו ולנקיטינו, וכאן אמר רבי אלעאי, אמר בשם רב את היסוד שאמרנו קודם, שאתה לא יכול לשפוך את הפירות, כי בפירות המתנפים הסכינן, שהם מאוד בשלים ועוד רכים, אם אתה תשליך אותם, יכולים להתקלקל. לכן, אם הפירות התאורים נמצאים למטה, אז מותר לטלטל את הסל, אפילו שיש למעלה פירות מאים, כי העיקר פה זה הפירות התאורים. שואלת הגמרא על רב חיסדא, מיטיבי, מטלטלים תרומת מאה עם התאורה או ועם החולין, וכאן הברייתא מדגישה בין שתאורה למעלה ותמאה למטה. גם ככה אפשר. אתה לא צריך להוציא את הפירות התאורים החוצה. ובין שתמאה למעלה ותאורה למטה. תיובתא דרב חיסדא. אמר לך רב חיסדא, יש הבדל. וגם להלכה זה מובא ההבדל הזה. מתניתין שהתירו לטלטל רק עם התאורה למטה. כמו שאני הסברתי את המשנה, כן, אומר רב חיסדא, שרק אם התאורה למטה מותר לטלטל את הסל, אם הפירות התמאים גם, כי הם נמצאים למעלה, מדובר שאני מטלטל כרגע את הפירות לצורך גופו. אני רוצה לאכול את הפירות התאורים, את התרומה התאורה. ולכן, אם התאורה הייתה למעלה, היה אסור לטלטל, רק כי התאורה למטה מותר לטלטל. אבל הברייתא מדובר, זה שהברייתא לא אכפת אם הפירות למטה או למעלה, אין שום הבדל, כשאני רוצה לטלטל את זה לצורך מקומו. כי אני צריך את המקום פה, אז ככה, שאני לוקח את הסל, מה, היא לא תשפוך, ואת הפירות התמאים תשאיר, אני רוצה את המקום פנוי, מה תשאיר פירות תמאים? אני צריך לפנות פה את המקום. לכן זה לא משנה איפה הפירות נמצאים, למעלה או למטה, אני בכל מקרה יכול לפנות את זה. שואלת הגמרא, מיידוך כדי רב חיסדא לא כממתניתי לצורך גופו, למה רב חיסדא צריך להגיד, המשנה שלנו מדובר דווקא כשהפירות התאורים נמצאים למטה, וזה מדובר פה שהוא מטלטל את הסל לצורך גופו, למה? תגיד גם שהמשנה כמו הברייתא, מדובר פה שאני צריך את המקום, לכן אני יכול לפנות את הפירות שבסל, אפילו שיש כאן פירות של תרומה תמאה. אמר רבא, מתניתין, תראה את המשנה הבאה, כבתי דייקה. באמת זה מדויק, כמו דבריו של רב חיסדא, שהמשנה מדובר שאני רוצה לפנות את הסל, כי אני צריך את הפירות שבסל, לא כי אני רוצה לפנות כאן את המקום. מה הראיה? דקטני, סייפה, המשנה הבאה כתוב, מהות שעל הקר, על הקרית, אדם הולך לישון, רואה שיש שם כסף. מנער את הקר והן נופלות. טלטול מן הצד. לא לגעת בכסף, לנער את הקרית והכסף נשפח הצידה. ואמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, לא שנו שמותר לנהל, שאני צריך רק לנער את הקר, ואני לא יכול להרים את את הקר עם המטבעות, אלא לצורך גופו. אני רוצה לישון על הקר, לכן אני יכול לנער את זה, אבל לצורך מקומו, אם אני צריך את המקום של הקרית, אני צריך את המקום, מפריע לי שיש כאן את המטבעות, אני לא צריך את הקרית. זאת אומרת ככה, אני רוצה לפנות גם את הקרית וגם את הכסף, כי אני כרגע לא רוצה שיהיה פה קרית, אני צריך את המקום מפונה מקרית. אז מטלטלו ועודן עליו. הוא לא צריך לנער את הכסף מהקרית, הוא יכול לטלטל את הקרית עם הכסף. ומדסייפה לצורך גופו, מזה שבסוף במשנה הבאה מדובר שאני צריך את הקרית, והתירו לנער את הקרית כדי שהכסף יישפך, אז ריש נמי לצורך גופו. דין האחרון שלמדנו במשנה, רבי יהודה אומר, אף מעלין וכולי. זאת אומרת, היה פה פירות של חולין, ונפל לתוך הפירות של החולין פרי אחד של תרומה. אתה לא יודע איזה פרי זה התרומה. כל הפירות פה ספק תרומה. איך מתמודדים עם המציאות הזאת? מהתורה, התרומה בטלה ברוב. אבל מדרבנן, זה צריך להיות אחד במאה. זאת אומרת, מאה חולין, אם נפל פה אחד תרומה, אז אפשר להוציא אחד מתוך כל התערובת, ואנחנו תולים שזה התרומה, ואז כל התערובת נחשבת חולין. מה שהוצאנו נחשב תרומה, וכל התערובת נחשב חולין. עכשיו, אומר רבי יהודה, מותר להרים את אותו אחד מתוך התערובת בשבת. שואלת הגמרא איך? והמי? הכמתקן? הרי כל זמן שהפרי הזה היה בתוך התערובת, הכל כאן היה ספק תרומה, והיה אסור לאכול את זה לאדם שהוא לא כהן טהור. עכשיו אתה מתקן את זה, הכל התערובת נהיית מותרת, זה כמו להפריש תרומות ומעשרות, כמו שזה אסור, איך מותר להסיר פרי אחד מתוך פירות שהם מעורבבים, שכל אחד מהם הוא ספק תרומה. עונה הגמרא, תירוץ אחד מאוד פשוט, שרבי יהודה סובר שהפרי של התרומה, את הפרי שאנחנו נרים מתוך התערובת של המאה ואחד, מאה חולין ועוד אחד של תרומה, הפרי שאנחנו נרים שהוא יחשב כאילו התרומה, זה נחשב כאילו בפני עצמו, הוא לא מעורב פה בכלל בתערובת. וכשאני מסיר אותו, זה לא נחשב שאני מסיר ומתקן תערובת, כי כל החולין היו בפני עצמם, והפרי שאני מוציא הוא בפני עצמו. ולכן זה מותר. אבל הגמרא מנסה למצוא מי התנא שסובר ככה, שכמותו סובר רבי יהודה. בהתחלה הגמרא אומרת רבי יהודה, כי רבי אליעזר סביר עלי, והגמרא מבינה עכשיו שהוא זה שדאמר, תרומה שהתערבבה בחולין, בעינה מחתה, עומדת בעינה. והיא לא נחשבת מעורבבת. למה ככה אנחנו סבורים לומר? תראה מה אומר רבי, מה אומר רבי אליעזר, דתנן, משנה. שאה תרומה, למידת נפח גדולה של שאה של תרומה, שנפלה לפחות מ-100 שאה של חולין. אם היה פה 100 ונפל כאן שאה אחת, אז ודאי שהיה אפשר להוציא שאה אחת והיה מתקן את כל ה-100. כל המאה היה חוזר להיות חולין, אבל פה יש פחות מ-100. ונדמעו, אז לכן כל החולין הפכו להיות מספק תרומה. ונפל מן המדומה למקום אחר. עכשיו, מתוך התערובת הזאת של פחות מ-100 שאה, שמתוכם יש שאה אחת של תרומה, נפל מהתערובת שאה אחת לתוך תערובת אחרת של חולין עכשיו. היה פה כלי אחד של מדומה, לידו היה כלי של חולין רגילים, מתוך המדומה נפל פרי אחד לתוך החולין הרגילים. רבי אליעזר אומר, מדמת כתרומת ודאי. אני מחשיב את השאה שנפלה מתוך המדומה לתוך החולין, כאילו מה שיצא פה זה תרומה 100%, בוודאי. ואז הוא מדמה את כל הפירות של החולין, של הקערה ליד, של הכלי ליד. וצריך שיהיה 100 כנגד התרומה כדי להתיר את החולין האלה, כדי להוציא אחד, ואז כל 100 יישארו חולין. וחכמים אומרים, אין המדומה מדמה אלא לפי חשבון. זאת אומרת, מחשבים באופן יחסי. לדוגמה, אם בתערובת הראשונה שנפל תרומה לתוך חולין, היה 60 שאה של חולין כנגד שאה אחת של תרומה. ועכשיו מתוך, אז זה כמובן, כולו הפך להיות ספק תרומה, יש פה 61 שאה, שכולו ספק תרומה, ונפל ממנה פירות לפירות של חולין אחרים, אז בפירות של התערובת השנייה צריך שיהיה פי 101 חלקי 60 מהתערובת הראשונה. לא צריך שיהיה 101 כנגד הפירות שנכנסו, אלא 101 חלקי 60. זאת אומרת, אני מחשב, נאמר, נפל פרי אחד מהמדומה לתוך הכלי עם הפירות של החולין, הכלי השני. אני לא אומר שכל הפרי הזה נחשב כמו שהוא תרומה, אלא אני מחשיב אותו כאילו אחד מ-60 ממנו הוא תרומה. ואז אם יש לי 100 כנגד זה בכלי הסמוך של החולין, הכלי השני, אז הוא כן נחשב כאילו יש כאן 101, ואז מספיק להוציא פרי אחד, ואותו אנחנו מחשיבים כתרומה, ואז מתקנים את כל שאר הפירות, הכל נחשב כמו חולין. אבל כאן אנחנו רואים שרבי אליעזר אומר שהפרי הזה שנפל מהמדומה לתוך קערה אחרת, זה נחשב כאילו כולו תרומה. למה? כנראה שרבי אליעזר סובר שהפרי של התרומה נחשב, שהפרי האחד הזה, שאנחנו לוקחים אותו כאילו הוא התרומה, נחשב שהוא עומד בעינו והוא לא בתור חלק מהתערובת. אז כבונתו סובר רבי יהודה, אימד שמת לילה חומרה. כל מה שרבי אליעזר אומר שאנחנו מחשיבים כאילו כל הפרי שאנחנו מוציאים מתוך הכלי של המדומה, נחשב כאילו כולו תרומה, זה כדי להחמיר ולהגיד שכל הכלי עכשיו שהפרי הזה יתערבב בו, כולו נאסר. אבל לכולה להגיד שמי שמעלה את הפרי הזה בשבת לא נחשב שהוא מתקן, כי זה נחשב שהפרי הזה הוא בפני עצמו, משמת לב, וכי דבר כזה שמענו שהוא סובר, לא. אלא אומרת הגמרא, הוא רבי יהודה שסובר שהפרי הזה שאנחנו מוציאים מתוך המדומה, זה שאנחנו מחשבים אותו כתרומה, ועכשיו את כל השאר אנחנו מחשבים כחולין, הוא נחשב בפני עצמו, דאמר כרבי שמעון. איך רואים שרבי שמעון סובר שהפרי שאנחנו מוציאים, אותו אנחנו מחשבים שהוא תרומה, נחשב שעומד בפני עצמו? הגמרא מנסה להוכיח את זה, ממשנה שמביאים את דעתו של רבי שמעון. כדתנן, שאה תרומה, שנפלה למאה שאין, ואמור להיות עכשיו שיש פה 101, אז מוציאים שאה אחת, וזה נחשב תרומה, וכל המאה חוזר להיות מתוקן. רק לפני שהספיקו לעשות את זה, לתקן את הפירות, לא הספיק להגביה, עד שנפלה לביניהם שאה תרומה אחרת. עכשיו כבר יש פה שתי שאה של תרומה, עכשיו כל אחד זה אחד ל-50 כבר. וזה כמו שנפל שאה תרומה ל-50 חולין, אז זה כבר עושר את הכל, הרי זה אסורה. ורבי שמעון מתיר. למה הוא מתיר? כנראה שהראשונה שנפלה נחשבת שהיא עומדת בעינה, ואם כן יוצא שהאחרונה נפלה בתוך 100 שאין של חולין, כי התרומה היא עומדת בצד כאילו, השאה הראשונה של התרומה שנפלה היא כאילו עומדת בפני עצמה, היא לא חלק מתוך כל 100 פירות של החולין. אז עכשיו כשנפל פה שאה שנייה, היא נפלה לתוך 100 של חולין, ואז אפשר להסיר אותה מתוך 100, ויהיה פה למעשה 100 פירות של חולין ושאה אחת של תרומה, ואת השאה השנייה גם כן של תרומה, אבל כל 100 נחשיב אותם בתור חולין. אומרת הגמרא ממאי, מי אמר לך שזה הסיבה שרבי שמעון אומר שאפשר להתיר את הפירות של החולין האלה? דילמה, אתם באק המפלגי, דתנא קמא סבר, אף על גב דנפלו השאין של התרומה, שתי שאין, בזה אחר זה, קודם נפל שאה אחת, ואחרי זה נפל השאה השנייה, כמעט דנפל בבת אחת דמי, זה כאילו שניהם נפלו יחד. שתי שאין לעומת 100, שתי שאין תרומה לעומת 100 שאין של חולין, זה יחס של 1 ל-50, אז זה לא נחשב אחד, זה לא נחשב 101, אז זה מדומה שנשאר אסור ואי אפשר לתקן אותו. לעומת זאת, כן, וזה ממשיכה הגמרא ואומרת, והלחם שנפלה והלחם שנפלה, זאת אומרת זה יחס של 1 מול 50 כמו שביארנו. רבי שמעון סבר, מה פתאום? כמה הייתה? השאה התרומה הראשונה שנפלה לתוך 100, היא בטלה בפנים, היא הפכה להיות כמו חולין. בטיל ב-100. ועכשיו כל 101 נחשב כמו שאין של חולין. עכשיו כשנפלה פה עוד שאה אחת של תרומה, היא לא רק נפלה לתוך 100, היא נפלה לתוך 101 של חולין. אז בוודאי שאפשר להסיר שאה אחת, ואז להתיר את כל 101, או את כל 100 של החולין. אז אין כאן ראיה שרבי שמעון הוא זה שסובר, שמה שאנחנו מסירים מתוך התערובת של המדומה, נחשב כאילו בפני עצמו כבר, גם לפני שיסרנו אותו. אלא אומרת הגמרא, הוא רבי יהודה במשנה, אז דאמר כרבי שמעון בן אלעזר, דתניא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם אתה רוצה לאכול פירות שהיו חולין ונפל לבפנים שאה של תרומה וזה עכשיו מדומה, אתה רוצה לאכול מהפירות האלה, אתה לא כהן, אתה לא, אפילו אם אתה כהן אתה לא טהור, אסור לך לאכול תרומה. מה אתה עושה? אתה לא חייב להסיר את הפרי של אחד מ-101, ואז תגיד שכל המאה פה זה חולין, ואז יהיה מותר לאכול אותם. אתה יכול לעשות משהו אחר. נותן עיניו בצד זה, אמרת, שמע, הפרי הזה, מבחינתי שמתי עליו עין, אותו אני מוציא והוא יחשב לי כתרומה, ואז כל השאר נחשב כחולין, ואפילו אם אתה לא הסרת אותו, ואוכל מצד אחר. אז רואים מפה, שמכיוון שאפשר גם בלי להעלות את השאה של התרומה, אפשר כבר להתחיל לאכול משאר השאים שהם נחשבים כמו חולין, זאת אומרת שמה שאני מתכוון להסיר נחשב כאילו עומד בפני עצמו, אז כשאני מוציא אותו בשבת אני לא נחשב מתקן. שואלת הגמרא, בסדר, אם סובר רבי יהודה כמו רבי שמעון בן אלעזר, הכל מסתדר מצוין, אבל הוא מי סבר לקוותי, וכי באמת ככה סובר רבי יהודה כמו רבי שמעון בן אלעזר, והמפליג פליג אלווי, הוא הרי חולק על רבי שמעון בן אלעזר, זאת אומרת, רבי יהודה ורבי שמעון בן אלעזר יש ביניהם מחלוקת. נתניה, רבי יהודה אומר, בשבת מעלין את המדומה באחד ומאה, זאת אומרת, אם יש לך פה תערובת של 101 פירות, שהיה כאן בהתחלה 100 חולין, והתערבב בפנים אחת של תרומה, אתה יכול להסיר שאה אחת, ואתה מחשיב אותו כתרומה, וכל 100 פירות של חולין, נשארים פירות של חולין, מותר לך לאכול אותם כחולין. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אתה לא יכול לעלות בשבת פרי אחד מתוך המאה ואחד, מתוך התערובת, אלא נותן עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר, אז אתה חולק על רבי שמעון בן אלעזר, אומר אתה גם, כן. רבי שמעון בן אלעזר מסכים עם הרעיון של רבי יהודה, שהתרומה נחשבת כמו שהיא עומדת בפני עצמה. רק רבי יהודה עדיף עמד רבי שמעון בן אלעזר, הוא מקל עוד יותר, שהוא אומר שאפשר אפילו להסיר את זה בשבת. רבי שמעון בן אלעזר סובר שאסור לעלות את זה בידיים בשבת, אלא נותן עיניו בצד זה, ואוכל בצד אחר. אבל הרעיון, שאנחנו אומרים שהתרומה, מה שאנחנו עתידים להוריד מהמדומה, עומד בפני עצמו, בעצם בזה שניהם מסכימים. אומרת המשנה, האבן שעל פי החבית, יש לו במחסן של היינות, חבית יין, שובח מאוד, שירז, הוא רוצה למזוג לאורחים מהיין הזה. נכנס למחסן, יש אבן על גבי החבית. איך הוא יוציא את היין? מטה על צידה, שלא ירים את האבן, האבן היא מוקצה. יתה את החבית על צידה, והאבן היא מתגלגלת ונופלת על הרצפה. אם הייתה חבית בין החביות, ואם האבן תתגלגל, היא יכולה לנפץ חבית אחרת. מה יעשה? יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להרים את האבן, להניח אותה בצד, ואז הוא יכול לשפוך מהחבית ישר לקדים, לכוסות. אפשרות שנייה, להרים את החבית עם האבן, ולהסיר אותה מבין החביות, להניח אותה במקום ששם אין חביות, ושם להטות את החבית ולהפיל את האבן הצידה. מה מבין האפשרויות שיבחר? מגביה, ואז שם אותה במקום שאין שם חביות, ושם מטה אותה על צידה, והאבן היא נופלת. והגמרא תדון, למה באמת שלא יבחר באפשרות הפשוטה יותר, פשוט להסיר את האבן, לשים אותה בצד. הרי בכל מקרה הוא מרים את החבית עם האבן, אז פשוט ירים רק את האבן, ישים אותה בצד, ואז יוכל להטות רק את החבית. ולשפוך מהיין. גם היא נמצאת בין החביות, אבל ברגע שאין אבן, אין בעיה להטות את החבית. כי מה כל הבעיה להטות את החבית שהיא בין החביות? כי האבן תיפול ותנפץ חבית אחרת. תסיר את האבן, שים אותה בצד, ואז תוכל להטות את החבית ולשפוך יין מתוכה גם כשהיא נמצאת בין החביות. מה תדון למה באמת האפשרות הזאת נדחית? עוד הלכה לגבי מוקצה. מעות שעל הקר. קרית, יש על זה כסף, כסף זה כמובן מוקצה, והוא רוצה להשתמש עם הקרית. מה יעשה? מנער את הקר, והן המטבעות נופלות. עוד הלכה. הייתה עליו לשלשת, איזשהו דבר מאוס, רוק, צועה, על הקרית, והוא רוצה להשתמש עם הקרית, זה מלוכלך. מה יעשה? מנער, מקנחה בסמרטוט, הוא מנגב את זה עם סמרטוט, אבל לא ייתן מים. למה? משום מחבס, אסור לחבס בשבת. אם הקרית הייתה של אור, אז נותנים עליה מים, עד שתכלה על השלשת. למה? האור, זה ששופכים עליו מים, זה לא נקרא כיבוס. לא אומרים בו שריה, במים זהו כיבוסו. כי אור הוא לא כזה רך כמו בד. שהבד, עצם השריה של מים, כבר זה נקרא כיבוס. למדנו ההלכה הראשונה, האבן שעל פי החבית, מטה את החבית על צידה והאבן נופלת. אמר רב הונה, אמר בשם רב, לא שנו שמותר להטות את החבית, והחבית עצמה נקראת דבר שמותר בטלטול, זה אלא בשוכח. דהיינו, שאדם מניח את האבן על גבי החבית באמצע השבוע, הוא התכוון להוריד את האבן לפני שבת, אבל הוא שכח, אז הוא השאיר כבר את האבן גם בשבת על גבי החבית. אז החבית עצמה לא הופכת להיות מוקצה בעצמה, ורק האבן עכשיו מוקצה. אבל במניח את האבן על גבי החבית, והוא התכוון שהיא תישאר שם גם במהלך השבת האבן, נעשה כל החבית בסיס לאבן, שהוא דבר המוקצה, דבר האסור, וכל החבית גם כן נחשבת מוקצה, אז אתה לא יכול להטות לכם, ואתה לא יכול להגבי, אתה לא יכול לעשות שום דבר עם החבית הזאת, כי היא בעצמה מוקצה. למדנו במשנה שאם הייתה החבית בין החביות, אתה לא יכול להטות את החבית ולהפיל את האבן, מה תעשה? תרים את החבית, תשים אותה במקום שאין בו חביות, ושם תטה את החבית והאבן תיפול. הייתה בין החביות וכו'. ודיברנו כבר במשנה שכשהחבית נמצאת כאן בין החביות ויש עליה אבן, ואתה לא רוצה להטות כאן את החבית כדי שהאבן תיפול, כי האבן יכולה לנפץ את החבית שלידה, אז יש לנו שתי אפשרויות איך להשתמש ביין שבחבית. אפשרות ראשונה, פשוט לקחת את האבן, לשים אותו בצד, ואז לטות את החבית ולהשתמש ביין. אפשרות שנייה, להרים את החבית עם האבן, לשים אותה בצד ושם להטות את החבית והאבן תיפול. אז בחרנו באפשרות של הטרחה הגדולה יותר, כדי להתעסק בדבר של היתר בחבית, ולא להתעסק בדבר של האיסור באבן. שואלת הגמרא, מן תנא, מי התנא של המשנה שלנו, שכשיש לו שתי אפשרויות, דחוליך דאיקה איסורה ואתרה. הוא יכול לתרוח באיסור, דהיינו לקחת את האבן, הוא יכול לתרוח באתר, להרים את החבית. באתרה, תרחינה, אנחנו מעדיפים אפילו לתרוח יותר, העיקר להתעסק עם הדבר של היתר, באיסור הלא תרחינה, אנחנו מעדיפים לא להתעסק עם האבן שהוא דבר של איסור. אמר רבא ברבר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, אני מצאתי תנא שככה אומר. רבן שמעון בן גמליאל היא, שהוא אומר ככה בדעתו של בית הלל שהיא להלכה. דתנן, הבורר קטנית ביום טוב. בסוף פרק ראשון במסכת ביצה, שזה מסכת שעוסקת בדיני יום טוב, מובאת שם משנה דיני בורר ביום טוב. כמו שאנחנו יודעים, ביום טוב התירו מלאכות לצורך אוכל נפש, לצורך דברים של מאכל, וגם בורר יש דרכים שהתירו אותם. עכשיו יש ויכוח בין החכמים באיזה דרך מותר לברור ביום טוב. הבורר קטנית ביום טוב. בית שמאי אומרים, בורר את האוכל מתוך הפסולת ואוכל, אבל אל תיגע בפסולת, הפסולת היא מוקצה. בבית הלל אומרים, בורר כדרכו, אתה יכול לברור גם את הפסולת מתוך האוכל. אבל עדיין יעשה שינוי, לא כמו שהוא בורר באמצע השבוע. שיברור בחיקו, בשולי הבגדים שלו, ככה ישים את הקטניות, וככה ינער אותם בבגד, ואז הקטניות שהם כדוריים כאלה, הם מתגלגלים למקום אחד, והמוץ נשאר בבגד. וכן על אותו רעיון, בתמחוי, זה כערה גדולה, אז גם שם שם את הקטניות עם התרמיל שלהם, עם המוץ, והוא מנער את הקערה, ואז הכדורים האלה, הקטניות שהם כדוריים יותר, הם מתגלגלים הצידה, והמוץ והלכלוך נשאר. אבל מה? המשנה שמה כותבת במסכת ביצה, שכולם מודים לא לעשות בורר על ידי נפה, כברה, שאלה הם כלים שמשתמשים איתם בימות החול גם. למה? כדי שלא יעשה הרבה מדי, כי בכלים האלה בדרך כלל עושים כמות מרובה. אתה יכול לעשות את זה בשביל יום טוב, אבל אם הוא יעשה בכלים שרגילים לעשות אותם בימות החול, אולי הוא יעשה מדי הרבה, שזה כבר אסור. ביום טוב מותר מלאכה של אוכל רק ליום טוב עצמו, אסור לעשות מלאכות של אוכל אחרי יום טוב. לכן שיעשה את השינוי הזה, כדי שיעשה את הברירה רק לחג בעצמו. ותניה, ברייתא שנאמרה על הדברי המשנה האלה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שבית הלל מתירים אפילו לברור את הפסולת מתוך האוכל, בזמן שיותר קשה לברור את האוכל מהפסולת. למה? שהאוכל הוא מרובה יותר מאשר על הפסולת. אבל אם הפסולת היא מרובה, יש קצת אוכל ויש יותר פסולת, ואז יותר קל פשוט לשלוף את האוכל מתוך הפסולת. כמו שיש לך בוטנים עם קליפות, ויש הרבה קליפות, אתה שולף כמה בוטנים מתוך כל הקליפות. זאת אומרת, אתה תוציא את כל הקליפות, יש לך הרבה יותר טרחה מאשר להוציא את כמה מהאוכל, כמה בודדים. דברי הכל, גם בית הלל מודים, שבורר את האוכל מתוך הפסולת. למה? שצריך לתרוח ביתר, באוכל, ולא לתרוח באיסור, שזה הפסולת. שואלת הגמרא, כן, אבל זה לא דומה. וההכה, כאן לגבי חבית, הרי מה יש פה יותר, אוכל או פסולת? ודאי שאוכל, כי הרי זה חבית שלמה של יין, וכמה פסולת יש פה סך הכל אבן אחת. אז אם כן, דחי אוכל מרובה על הפסולת דמי. ואם כן, לטרוח להגביה את כל החבית, זה טרחה הרבה יותר גדולה מאשר רק להוריד את האבן הצידה. אז אני הייתי אומר שזה כמו כשיש פסולת מועטת, אז ודאי שהוא תורח בפסולת ולא באוכל. עונה הגמרא, אתה צודק. אם הבן אדם בא ומתכוון רק לשתות כוס אחד של יין מתוך החבית, או כמה כוסות של יין מתוך החבית, אז באמת זה טרחה יותר גדולה להרים את כל החבית ולשים אותו במקום אחר. אבל אחה, נמי, מדובר פה שהוא רוצה לשתות את כל היין שבחבית, יש לו הרבה אורחים ורוצה להשתמש עם כל היין. אז כיוון דהי באה אלי משקל, לא משתכל ליין עד השקילה. אז רש"י גורס בלי המילה לאבן. זאת אומרת, אם הוא רוצה לשתות את כל היין שבחבית, הוא רוצה להשתמש עם כל היין שבחבית, ובשביל זה הוא לא יכול עד שהוא פשוט ירים את כל החבית. ואז הוא יעטה אותה. כי כשזה ימצא פה בין החביות, הוא לא יכול פשוט לשפוך את כל היין שבחבית. אין לו פה מקום איפה ככה להתנייד, איפה להטות את זה. אז בכל מקרה, הבן אדם יהיה חייב להרים את החבית. אז הגבעת החבית היא לא מלאכה חדשה שהוא צריך לעשות רק בשביל הצורך שלו כרגע. כי הוא בכל מקרה היה צריך להגביע את החבית, בין אם הוא מוריד את האבן ובין אם הוא לא מוריד את האבן. אז לכן, אם הוא גם צריך להוריד את האבן לפני כן, בידיים זה כבר טרחה יתרה, ותוספת של טרחה. אז כפסולת מרובה על האוכל דמי. כי בעצם, למה זה כפסולת מרובה על האוכל דמי? כמו שכשיש הרבה פסולת, זה טרחה יותר גדולה להוציא את הפסולת. ככה גם כאן. אם אני אסיר את האבן, אני חוץ מזה שירוקן את החבית, יגביע את החבית וירוקן אותה, אני גם אצטרך לפני כן להוריד את האבן. זה טרחה יותר גדולה מאשר רק להרים את החבית ולעטות אותה במקום אחר. לכן, עדיף לטרוח ביתר ולא לטרוח באיסור. הסרת האבן היא טרחה שהיא יותר מאשר אם היינו מתעסקים רק עם היתר, דהיינו רק מרימים את החבית ושופכים מתוכה את היין, שאז לא היינו צריכים בכלל להתעסק עם האבן, וזו טרחה פחותה. אומנם זו טרחה קלה להרים את האבן, אבל עדיין זו טרחה יתרה מאשר להתעסק רק עם החבית עצמה, כשמגביעים אותה ושמים אותה במקום אחר. למדנו במשנה, הייתה בין החביות, מגביה את החבית, שם אותה במקום שאין שם חביות, ושם הוא מטה אותה על צידה, והאבן נופלת מעל החבית. טניה, רבי יוסי אומר, אם הייתה החבית מונחת באוצר, שיש שם הרבה חביות, או שהיו כלי זכוכית מונחים תחתיה, ואם הוא יטה את החבית כאן, אז הוא חושש שמא האבן תיפול על הזכוכיות ותנפץ אותה. מה עושה? מגביה את החבית למקום אחר, המטה שם את החבית על צידה והיא נופלת, ואז נוטל ממנה מתוך החבית מה שצריך לו, ומחזירה את החבית למקומה. הלכה נוספת, במשנה למדנו שאם יש מעות, מטבעות של כסף על הכרית, מנער את הכרית והמטבעות נופלות. אמר רב חייא בר אשי, אמר בשם רב, לא שנו שמותר לו לנער את הכרית והמעות נופלות, אלא בשוכח, כמו שאמרנו לגבי האבן שעל גבי החבית, דווקא אם הוא שכח את המטבעות על גבי הכרית, ואז הכרית עצמה היא דבר של היתר. אתה לא להשתמש איתה, זה לא מוקצה. ורק המטבעות הם מוקצים. לכן מותר לו לנער את הכרית ולהפיל את המטבעות. אבל במניח, אם הבן אדם הניח את המטבעות על הכרית, על דעת שהמעות האלה יישארו על הכרית כל השבת, אז יוצא שהכרית עצמה הופכת להיות מוקצה בדין בסיס למטבעות, בסיס לדבר האסור. נעשה כל הכרית בסיס לדבר האסור, ואסור לטלטל גם את הכרית. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, לא שנו שמותר רק לנער את הכרית מהמטבעות, אבל אסור לקחת את המטבעות למקום אחר. אלא כשאני צריך את הכרית לצורך גופו, כמו שהסברנו במשנה, אני כרגע רוצה את הכרית, יש לי על זה כסף, אני לא יכול ככה להשתמש עם הכרית, אז אני נער את הכסף מהכרית. אבל לצורך מקומו, אם אני רוצה כרגע לפנות את הכרית וגם את הכסף שנמצא פה, מטלטלו, אפשר לטלטל את הכרית למקום אחר ועודן עליו, גם אם המטבעות נמצאים עליו. למה? כי מה יקרה? הוא ישפוך את הכסף מהכרית, אז עכשיו הוא צריך לפנות את הכסף, כי הוא צריך הרי את המקום. ומותר לו לטלטל לצורך מקומו את הכסף. אז הוא כבר יכול לטלטל את הכרית עם הכסף למקום אחר. וכן, תני רב, חייה ורב מדיפתי, הוא גם הביא ברייטה, לא שנו אלא לצורך גופו, אז הוא מנהר את הכרית והמטבעות נופלים, כי הוא צריך את הכרית, אבל אם הוא צריך גם את המקום, אז לא יעזור שהמטבעות ייפלו באותו מקום, כי אז הוא יצטרך גם לפנות את המטבעות, כי הוא צריך את המקום, אז מטלטלו ועודן עליו. מותר לו לטלטל את הכרית, אפילו שהכסף עדיין נמצא על הכרית. וכמו שכבר אמרנו, למדנו במשנה, מעות שעל הכר מנהר את הכר והמטבעות נופלות. אמר רבי יושעיה, שכח ארנקי, ארנק מלא בכסף, הוא שכח את זה בחצר. ושם זה מקום שיכולים גנבים לגנוב את זה. מניח עליה כיכר לחם, שם על זה איזה חלה, איזה לחמניה, או כל דבר של היתר, איזה הוגיה או משהו, או שהוא מניח עליו תינוק, ומטלטלה. כך סובר רבי יושעיה. אמר רבי יצחק, אותו דבר, שכח לבינה, בלוק, בחצר, ושם גם כן יש כאלה שפועלים שגונבים את זה, אז והוא רוצה לשמר את הלבינה, אז איך הוא יכול לטלטל את זה למקום משתמר? מניח עלה כיכר או תינוק או דבר שהוא לא מוקצה, ומטלטלה אגב זה. אותו דבר אמר רבי יהודה בר שילה, אמר בשם רבי אסי, פעם אחת שכחו דיסקיה, זה היה שק של אור שהייתה מלאה מעות, ברשות הרבים, פה כבר מדברים אפילו ברשות הרבים, בסרטיה, ובאו ושאלו את רבי יוחנן מה עושים, זה הרבה כסף. אנחנו נשאיר את זה פה ברשות הרבים, בסדר, בשביל שבת אנחנו מוכנים, אבל האם אין לנו איזשהו יותר לקחת את הכסף הזה? אמר להם, הניחו עליה כיכר או תינוק, וככה טלטלוה למקום המשתמר. הגמרא מביאה ויכוח בין שני חכמים, מתי אפשר להשתמש עם היתר, להניח על המוקצה איזה לחם או איזה תינוק, וככה לטלטל גם את המוקצה, אגב הלחם או התינוק. אמר מרזות ראילכתא, ככולה נשמעת את ההלכה, היא כמו כל השמועות שאמרנו שאפשר לטלטל מוקצה על ידי ששמים על זה דבר של היתר, כמו כיכר או תינוק, זה דווקא אם בשוכח הוא שכח את החפץ במקום שלא משתמר, ולכן התירו לו בשבת לטלטל את זה למקום המשתמר עם כיכר או תינוק. אבל אם הוא הניח את זה שם בכוונה בערב שבת בשביל לטלטל את זה אחרי זה בשבת על ידי כיכר או תינוק, שם לא התירו לו, זה דעתו של מרזוטרא. רבה שיאמר, אפילו אם הוא שכח, נמי לו. אסור לטלטל על ידי כיכר או תינוק. ולא אמרו שאפשר לטלטל על ידי כיכר או תינוק, אלא למת בלבד. כשיש מת במקום ששם הוא מונח בשמש, במקום שזה גנאי בשבילו, אז בשביל כבוד הבריאות התירו לקחת את המת למקום של צל, כדי שלא יהיה מוטל ככה בחמה. וככה גם נפסק להלכה, שהיתר לשים על גבי המוקצה כיכר או תינוק, זה רק התירו את זה למת בלבד. ככה נפסק בסימן שינחת, מובא במשנה ברורה גם כן סעיף קטן, חפבב. אביי מנח כפה אקיפי. כשהוא רצה לטלטל עומרים, הוא הניח עליהם, עומרים של תבואה, הוא הניח עליהם כף, וככה אגב הכף, שהוא לא מוקצה, הוא כבר טלטל גם את העומרים. רבה, שהיה חבר של אביי, עשה דבר דומה לזה. הוא רצה לטלטל גוזל של יונה שחוט, שהוא לא מבושל, הוא לא ראוי ככה לאכילה. אז איך הוא יטלטל אותו? מנח סכינה, סכין, שזה דבר של יותר, אבר יונה על גוזל שחוט, ככה על בשר של עוף, הוא מטלטלה, טלטל את זה אגב הסכין. רבם, רב יוסף, שרבם של אביי ורבה, הוא לא הסכים עם היתר הזה. אמר רב יוסף, כמה חריף השמעת את הדדר דקס, זאת אומרת, אמר את זה בזלזול. הם חריפים יותר מדי הצעירים האלה. הם חושבים שהם חריפים. איך הם מתירים לעצמם לטלטל על ידי דבר של היתר, כמו כיכר או תינוק, אז על ידי כף, על ידי סכין? איך הם מתירים לעצמם לטלטל את המוקצה האלה? אימר דאמור רבנן זה בשוכח, ודווקא במקום שאינו משתמר, הכסף, החפץ של המוקצה נמצא במקום שאינו משתמר, יש הפסד ממון, אז התירו על ידי כיכר או תינוק, או על ידי דבר שהוא לא מוקצה, לטלטל את זה למקום המשתמר. אבל לכתחילה, שהוא לא שכח ואין שום הפסד מי אמור, איך יתירו לטלטל על ידי דבר של היתר? מה הסיבה באמת שאם כן הקלו? אז כל אחד מהם הסביר. אמר רבי, אני אסביר לכם למה התרתי, ולמה שמתי כף על העומרים לטלטל אותם אגב הכף. כי אליו דאדם חשוב ענה, אם הייתי מהעם רגיל, שאף אחד לא לומד ממני, ואנשים לא יכולים לטעות בגללי, אז כפה כיפה למה לי, בשביל מה בכלל אני צריך לטלטל את העומרים אגב הכף? החזו למסגל היו, הם בכלל לא נחשבים מוקצה, כי הרי אפשר לשבת על העומרים האלה, זה היה נוח לשבת עליהם. אז מכיוון שזה ראוי לישיבה, אז בכלל לא מוקצה, הייתי יכול לטלטל את האומרים האלה גם בלי לשים עליהם כף. רק מה, מכיוון שאם הייתי לוקח את זה ככה, אז אנשים היו לומדים ממני וגם מקלים במקומות שאסור, אז לכן החמרתי ושמתי על זה כף. אותו דבר גם רבא הסביר את עצמו. אמר רבא, מה אתם, סתם ככה שמתי את הסכין על גבי אותו אוף, שחוט, שלא ראוי לאכילה, ככה כמו שהוא בצורה רגילה. ענה אליו דאדם חשוב ענה, אם לא שהייתי אדם חשוב שאנשים לומדים ממני, ויכולים גם לטעות לעשות את זה בצורה לא נכונה, סכינה בר יונה למה לי, ולא הייתי צריך אפילו לשים סכינה לגבי הגוזל ההוא. אחזי לי לאומצה, זה ראוי בדוחק לאכול אותו חי גם בלי בישול, אז הוא בכלל לא מוקצה. שואלת הגמרא, למה רבה התיר לטלטל את הבשר אוף הזה? תמה דחזי לאומצה, רק בגלל שזה ראוי לאכילה ככה, כמות שהוא חי בדוחק, הלא חזי לאומצה. אם נאמר שלא היה אפשר לאכול אפילו בדוחק את הבשר הזה, בשר אוף, כשהוא חי. לא? היה אסור לטלטל אותו? למה לא? הרי עכשיו הוא ראוי לאכילת כלבים. אז זה ראוי למאכל בהמה, למה שזה יהיה מוקצה? לממרא דרבא כרבי יהודה סביר עלי? מה אתה רוצה לומר לי שסביר כמו רבי יהודה? רבי יהודה אומר שמכיוון שהאוף הזה היה ראוי לאכילת אדם לפני שבת, אז נכון שעכשיו בשבת זה ראוי לאכילת כלבים, אבל דבר שהוא ראוי לאכילת אדם, לא מקצים אותו לכלבים. אז אם כן, זה נחשב מוקצה. והאמר רבא לשמעי, רבא פעם אחת אמר למשמש בקודש, שהמשמש אותו ביום, המשמש אותו, זה היה יום טוב. אז הוא אמר לו, תבי לי בר אבזה, תצלה לי בבקשה אוף של גוזל של אבז, ושדי מאי לשונרה. ואת המאיים אני לא רוצה לאכול, אתה יכול לשליח את זה לחתולים. עכשיו, איך תשליך את זה לחתולים? זה הרי מוקצה, לא? כי זה הרי היה האבז ראוי לאדם. עכשיו, נולד כאן משהו שלא היה לפני כן, שזה המאיים של, של הגוזל של האבז. אז הוא אמור להיות מוקצה, כי הוא היה ראוי לפני כן לאכילת אדם, ועכשיו הוא רק מקצה אותו לאכילת כלבים. רואים מפה שרב הסובר, לא כמו רבי יהודה. הוא לא סובר כמו שרבי יהודה אומר, שמכיוון שהבשר הזה היה ראוי לאכילת אדם, אז עכשיו בשבת כשזה ראוי לאכילת כלבים, או ביום טוב שזה ראוי רק לאכילת כלבים, זה יחשב מוקצה. לא, סובר שזה לא נחשב מוקצה, אתה רואה שהוא יתיר לקחת את המאיים ולזרוק את זה לחתול, למרות שזה היה לפני כן ראוי לאכילת אדם לפני יום טוב. עכשיו ביום טוב זה נהיה מוקצה לאכילת אדם וזה ראוי רק לאכילת כלבים, ולפי רבי יהודה היה אסור להשליך את זה לחתול, כי זה נחשב מוקצה, כי זה היה ראוי לאכילת אדם, וזה עכשיו נהיה ראוי לאכילת בהמה. זה נחשב כמו נולד, כאילו נהיה פה מציאות חדשה, וזה אמור להיות אסור לפי דעתו של רבי יהודה ביום. טוב, רואים שרבא לא סובר כמו רבי יהודה. אומרת הגמרא, לא, באמת רבא כן סובר כמו רבי יהודה. רק האטם, לגבי המאיים של הגוזל של האבז, כיוון דמסרח, כיוון שאם ישירו את זה עד הערב של מוצאי יום טוב, מסרח, הרי זה לא יהיה טוב. אז אם כן כבר דעתי ילווה מאתמול, כבר לפני יום טוב הייתה דעתו שאת כל הבשר של האבז הוא מייעד לאדם, ואת המאיים הוא מייעד למאכל כלבים, אז הוא מלכתחילה לא יקצה את זה, ופה רבי יהודה מודה שיהיה מותר להשליך את זה לחתול ביום טוב. אחי נמי מסתברא, שככה מסתבר שדרבא כרבי יהודה סביר עלי, שרבי יהודה כשהוא סובר כמו רבי יהודה. מה הראיה? דדרש רבא, שהוא דרש דרשה שרואים שהוא מחמיר בדיני מוקצה כמו רבי יהודה, שדבר שנולד, מציאות חדשה שנהייתה, עד עכשיו למשל זה היה ראוי לאדם, ועכשיו נהיה פה מציאות חדשה שזה ראוי רק לבהמה, זה כן נחשב מוקצה. איפה רואים את זה? שהוא דרש ככה, אישה לא תיכנס למחסן של העצים, לבית העצים ביום טוב, ליטול מהם עוד, שזה מקל שאיתו הם משתמשים בשביל להפך בגחלים בתוך האש. למה? כי כל העצים שם עומדים להסקה, ולא, הם לא מיועדים להיות בתור כלי להשתמש איתם בשביל לחטות בהם בגחלים. אז הם נחשבים מוקצה לצורך הדבר החדש הזה שכרגע רוצה להשתמש בו. וכן, עוד שנשבר, חתיכת עץ שמשתמשים איתה לחטות גחלים שנשבר, אסור להסיקו ביום טוב. למה? לפי שמסיקים רק בכלים שלמים שאפשר לטלטל אותם לתנור, ואין מסיקים בשברי כלים שנשברו ביום טוב, כי הם כרגע נולדו והם מכלי הפכו להיות עצים להסקה, יש להם דין של נולד, ולפי רבי יהודה זה נחשב מוקצה. שמע מן הרואים מפה, מההלכות שרבא כאן הורה שהוא מורה בדיוק כמו רבי יהודה, רואים שהוא סובר כמו שיטתו של רבי יהודה. ועד כאן דף קוף מבית.